כן. טוב, להשלמת, השלמה, כאילו, עוד עניין משמעותי שיש סביב הנושא של כתיבת ספר תורה, זה בעצם השאלה של אחד הדברים המרכזיים שאנחנו עושים עם הספר תורה, זה כמובן הנושא של קריאה בתורה. כי בספר תורה יש כמובן את העניין של הערך העצמי, של מציאותו של הספר, שדיברנו על זה בשיעור הראשון, של מצוות כתיבת הספר, לפי הרמב״ם, שזה עצם הספר שנמצא אצל כל אדם, ומראה על הקשר הסגולי והפנימי שלו לתורה. אבל בסופו של דבר, יש בספר תורה מצווה לקרוא בו, והמצווה הזאת לקרוא בו היא מצווה שיש מעניין כאילו להבין את את המהות שלה, וזה מה שננסה קצת פה ככה לעשות בנגיעה בכמה נקודות. אז אנחנו מתחילים עם שיטת רש"י בנושא ההבנה של מצוות קריאה בתורה. בואו נתחיל עם זה ש... צורה טבעית ופשוטה, לפחות ככה אני, לא יודע כמה שנים חשבתי, אבל ודאי כשהייתי ככה צעירותי ולא הכנסתי ככה לעומק של לימוד, מישהו היה שואל אותי, תגיד, קריאה בתורה זה, מה זה? זה מצווה מהתורה, מדרבנן? אז הייתי אומר, מה הייתם אומרים? מדרבנן. עמדי רבנן, כולה פחות או יותר יושב לך בראש, יש איזו תקנה של עזרה לקרוא, שני, חמישי, שני, שבת מנחה, שבת קוראים בתורה, אתה יודע שיש בזה כל מיני, פעם היו קוראים בשבע שנים, פעם בשלוש שנים, קוראים בשנה, זה עמדי רבנן, לקרוא בתורה, זה לא משהו שלא כתוב בתורה בשום מקום, לקרוא בתורה, זאת אומרת, זה סתם, כל אחד קורא, לומד את התורה, אנחנו בסוף רואים את מה כתוב בתורה. יש מצווה ללמוד תורה, אבל לא מצווה לקרוא בתורה, קריאה בתורה. אז לכן, בצורה פשוטה זה נראה שלכאורה זה דבר דרבנן. כפי שתכף נראה, יש באמת מי שסובר ככה. אבל מי שככה מפתיע אותנו, אפשר לומר, בעניין הזה, זה רש"י. ורש"י נמצא בכמה מקומות בש"ס. מקור אחד, בברכות שם בדף פייק, שהגמרא דורשת פסוק מאוד משמעותי שכתוב בסוף פרשת משפטים, מסכם בעצם משהו שקשור לכל כל הנושא הזה של נתינת התורה, והתנה לך את לוחות האבן והתורה והמצווה אשר כתבתי לאורותם. יש פה בעצם ממש בפסוק אחד איזשהו סיכום של כל הדברים שניתנו. ואז הגמרא אומרת, לוחות אלו עשרת הדיברות, פשוט, תורה זה מקרא, מצווה זה משנה, כתבתי זה נביאים וכתובים, לאורותם זה תלמוד, כלומר זה גמרא. אז יש פה תנ"ך, יש פה נח, יש פה משנה, יש פה גמרא, ותורה, מה זה? זה מקרא. אז... בצורה פשוטה, נגיד אם לא הייתם רואים את רש"י, והייתם רואים תורה זה מקרא, אז מה הייתם אומרים? מה זה תורה? מה? כאילו, חמישה חומשי תורה, תורה זה חמישה חומשי תורה, אחר כך יש כתבתי זה נביאים וכתובים, אז יש נביאים וכתובים, ויש תורה, כלומר, הקדוש ברוך הוא נתן לנו תורה, ואחר כך בהמשך גם היו נביאים וכתובים, וגם הם רומזים עליהם שגם יהיה את הדברים שלהם בעתיד. אבל רש"י דייק בפסוק מקרא, אומר רש"י, חומש שמצווה לקרות בתורה. כלומר רש"י בעצם שאל את עצמו, למה אומרים תורה זה מקרא? איך היה יותר נכון לכתוב? מה? חומש. לא יודע, חומש, אולי יש איזו מילה אחרת, כאילו, זו מילה אחרת להגיד שזה לא נביאים וכתובים. חמישה חומשי תורה, לא? יש ככה אומרים, חמישה חומשי תורה. באחד מי יודע. חמישה חומשי... יש חמישה חומשי תורה. אז היית אומר, חומשי תורה. תורה, זה חמישה חומשי תורה. אבל לא כתוב ככה. כתוב מקרא. אז רשי, שהוא מאוד מאוד פשטן, כידוע, ודייקן, אומר, כיוון שכתוב מקרא, אז מקרא זה לקרוא. אז מה זה לקרוא? מצווה לקרוא בתורה. וואו. עכשיו, שימו לב, זה פסוק בתורה, זה לא איזה דרש, כאילו, ואתנה לך, קדוש ברוך הוא אומר, משה רבנו, ואתנה לך, אני עכשיו נותן לך את לוחות האבן והתורה, ואני אומר לך בעצם לקרוא בתורה. ככה שבצורה הכי פשוטה, פי רשי יוצא, לכאורה, שעצם המצווה לקרוא בתורה, שיהיה מושג כזה של קריאה בתורה, אולי אין פה פרטים, לא אומר שאני חמישי, שבת, מי, מה, מתי, לא כתוב. אבל יש פה אמירה שיש מצווה לקרוא בתורה. יכול להיות שזה נמסע לחכמים אחר כך להגיד בדיוק מתי ואיך, אבל עצם המושג הזה של לקרוא בתורה, זה נאמר בתורה. אז מאיפה עוד אנחנו יודעים שזאת כנראה השיטה של רשי? כי יש מספר סוגיות בשס, שהבאנו מהם פה ממש איזה דוגמה אחת, מסוגיה גם כמסכת ברכות, בדף י' ג', יש שם מחלוקת האם קריאת שמע היא דווקא ככתבה. ככתבה זה אומר בלשון שהיא כתובה, דהיינו בלשון הקודש, זאת אומרת אי אפשר לקרוא קריאת שמע בלשון לועזית, וחכמים אומרים בכל לשון. כלומר, אם אתה יודע צרפתית יותר טוב מלשון הקודש, אז תגיד קריאת שמע בצרפתית, אם אתה יודע מה אתה אומר ואתה יוצא ידי חובה. ותוספות שמה אומר על רשי, תראו תוספות בדיבור המתחיל לשון הקודש נאמרה, פירש רשי בפרק שני דמגילה לקרות בתורה. שימו לב, רשי אומר בלשון הקודש נאמרה, כן, כשיש דיון, יש שם דיון, לא רוצה להיכנס עכשיו ככה לסתות מהנושא ולהיכנס לסוגיה, אבל דרך הדיון על קריאת שמע, הגמרא נכנסת בכלל לשאלה האם כל התורה נאמרה בכל לשון או בלשון הקודש. כלומר, עד שדנים על קריאת שמע, אז הגמרא דנה בכלל. עכשיו, מה זה נקרא כל התורה נאמרה? נאמרה למה? כאילו, יש מחוקת גדול בגמרא, גם מסכת סוטה, תגיעו לזה בסוטה, בעזרת השם, למד ג', אולי מי שלומד את הבקיאות בהמשך כבר הגיע לזה. אז גם בסוטה, גם במגילה, בכמה מקומות, כל התורה בכל לשון נאמרה, או בלשון הקודש נאמרה. נאמרה למה? אז רשי אומר, נאמרה לקרות בתורה. אומר התוספות, ולא נעירה. דעה עזרתי כן קריאת התורה. ומכמה דעת העזרה, והיו למה לי, לא משנה זה לגבי הפסוקים שם, ויש לומר, אומר התוספות, דמיירי, בפרשיות המחויבים לקרוא דאורייתא, כמו פרשת זכור, מקרא ביקורים, וידוי מעשר, פרשת חליצה, שמצווה בתורה לקרותן, אף על פי כן, בכל לשון נאמרה בסיני. כלומר, אומר התוספות, לא, באמת לקרוא בתורה, מה זה? זה באמת מדי רבנן, זה לא מהתורה. אבל כתוב בתורה, כתוב בגמרא שכל התורה נאמרה בלשון הקודש לקרות בה. מה לקרות בה? לקרות בה כן, פרשות מיוחדות שהן מהתורה. ברור שיש פרשות שמהתורה אמרו לקרוא אותה. פרשת זכור, התורה אומרת, זה לקרוא פרשת זכור. למי שאומר, הרמב״ם לא סובר ככה, אבל או פרשת חליצה, או יש פרשות שהתורה אומרת לקרוא אותה מתוך התורה. אז זה דאורייתא. אבל סתם לקרוא בתורה? פרשיות, עניינים? לא, זה מדי רבנן. אבל לא, אבל רשי. מהתוספות מקשה רשי, ומה שנקרא, לא מתחיל בכלל אפילו לנסות להסביר אותו, הוא פשוט חולק עליו. ויש לומר, אז מה רשי? מה רשי אומר? שכן, שכל התורה נאמרה בלשון הקודש או בכל לשון לקרות בתורה. אז זה אותו רשי שאמר, מקרא זה תורה, ששם הרמוז, והתנה לך את התורה, לקרות בתורה. כלומר, יש מצווה מהתורה לקרוא בתורה. זה חידוש מעניין. כלומר, זה בניגוד למה שבדרך כלל אנחנו רגילים. שיטת רשי לכמה מקומות בשס, באופן מאוד ברור, תוספות בכל מקום חולק עליו. אתם יכולים לראות פה במקור 3, רשי אומר מסכת סוטה, כל התורה בכל לשון נאמרה לקרות בבית הכנסת. כלומר, אם עוד חשבת אולי, לא יודע, אולי זה לקרוא, לא יודע, בבית, אולי, לא, לקרוא קריאה בתורה בבית הכנסת. זה מהתורה. ועל זה יש מחוקת, האם אפשר לקרוא את זה גם לשון אחרת, או שחייבים לקרוא את זה בלשון הקודש. לא ניכנס למחוקת הזאת, כי זה נושא אחר לגמרי. אז אם כן, אם אנחנו מסכמים עד כאן, אז שיטת רשי זה שהמצווה לקרוא בתורה היא מהתורה. שיטת תוספות זה שזה מדרבנן למעט פרשיות מיוחדות שהן מהתורה. עד כאן רשי. חלק השני שלנו זה הבאג. הבאג על אותה גמרא שהבאנו פה למעלה בברכות בדף A. אז הבאג, שימו לב שזה נמצא בהלכות צורכי ציבור. הבאג, רבי שמעון אל גרבלי, אחד מגדולי הגאונים, הוא כותב ככה. בהתחלה הוא מביא, נקרא את זה מהר, כמה גמרות על נושא של קריאה בתורה. כיוון שנפתח ספר תורה אסור לספר, ואפילו בדבר הלכה, שנאמר, ופתחו עמדו כל העם, ואין עמידה אלא שתיקה. ואחר כך רבי זעיר אמר רב מאחה, ואוזני כל העם לספר התורה. רב ששת מעד הרפי וגריס, אמר ענן בדידן, ואינו בדידו. כן, הוא היה מסתובב ולומד תורה, בזמן שהם קראו בתורה. ואני מילי דאיכא עשרה דצייטין לספר תורה. אבל איכא עשרה דצייטין לא. כן, אומר הבאג, מה שרב ששת עשה, שמה הוא עשה? הוא היה לומד כל מיני דברים בזמן שקריאה בתורה, זה רק אם יש 10 חוץ ממנו שקוראים בתורה, אז הוא יכול לא להיות שם ולהיות עסוק במשהו אחר. ואז אומר, שימו לב עכשיו טוב, כי פה לפעמים צריך ככה לדייק במילים, ואם לא מדייקים אז מפספסים את כל העניין. אמר רבי לוי בר לחמה, אמר רבי שמעון מלקיש, מהי דכתיב? עלה אליי הערה, ויש שם, ואתנה לך את לוחות וגומר, כן, כל הפסוק ההוא, לוחות האבן זו מקרא, והתורה זו משנה, והמצווה כמשמעה, אשר כתבתי נביאים וכתובים, לאורותם זה תלמוד, מלמד שכולם ניתנו למשה מסיני. שימו לב לשינוי הגרסה, גרסאות שיש בגאונים כידוע הן גרסאות מאוד מאוד קדומות, עד כדי כך שלפעמים אפילו יותר מסתבר שממש זאת הגרסה המדויקת של הגמרא, וגם אם לא, זה ברור שזאת הייתה גרסה עם שורשים עמוקים, כי הגאונים היו מאוד קרובים לתקופת, באופן יחסי, לתקופת המוראים והגמרא. וכאן הוא גורס, לוחות האבן זה מקרא. שימו לב, אצלנו בגמרא כתוב לוחות האבן, מה זה? זה 10 הדיברות. נכון? 10 הדיברות, זה הלוחות, כי ככה אנחנו רגילים, ככה יש לנו תמיד כזה, איזה מין, ככה... אבל פה לא מוזכר 10 הדיברות, אלא לוחות האבן זה מקרא. ומקרא, מה זה מקרא? אמרנו, בכל המקרא זה לקרוא. לקרוא זה לקרוא בתורה. אחר כך, תורה זה משנה, המצווה זה כמשמעה. כמשמעה, רמב"ן אומר פה על זה, זה מניין המצוות כולם. זה נושא אחר מאוד מעניין, מניין המצוות, לפי הרמב"ן, הוא רמוז פה. זאת אומרת שמשה רבנו בסיני, הקדוש ברוך הוא אמר לו את מניין המצוות. אחר כך יש מחלוקת, מה עם המצוות? אבל מניין המצוות נאמר שם. כל פנים לענייננו, עכשיו תראו שהממשיך הבאג, אמר רב הונא בר יהודה, אמר רב מנחם, אמר רבי עמי, מהי דכתיב ועוזבי השם יכלו? זה המניח ספר תורה כשהוא פתוח ויוצא. רבי אבאו, נפיק בין גברא לגברא, כן היה יוצא בין העולים. באי רב פאפה, בין פסוק על פסוק, מהי, תיקו, זה לחומרה. אז מה קורה פה? שימו לב למבנה של הדברים בתוך הבהג. באמצע הוא בוחר להגיד לנו שבעצם בקריאת התורה מה שקורה פה זה הלוחות. מה זה הלוחות? מעמד הר סיני. ממש כתוב בתוך הדברים שלו. כלומר, מעמד קריאת התורה בבית הכנסת זה קבלת הלוחות. הלוחות לא דווקא כ10 הדיברות, אלא כתורה שיורדת אלינו עכשיו מסיני. ולכן, כל הממרות שהוא מביא לפני ואחרי, יש להם מכנה משותף אחד. כי מה כל הממרות האלו אומרות? שאסור לצאת, וכיוון שנפתח ספר תורה אסור לדבר, וצריך להקשיב, ופתחו עמדו כל העם, ושתקו, ו... כן? שאלה? ואם רב ששת למד, אז זה בתנאי שיש 10% ממנו, זאת אומרת, יש פה מניין, יש פה ציבור. יש ציבור, אז אולי הוא מותר לו, ואסור לצאת באמצע, ורק אולי בין עולה לעולה אפשר ככה להתחמק, ככה שאתה לא באמצע הקריאה יוצא, ואתה יוצא באמצע את הקריאה, אתה כאילו עזבת את מעמד הר סיני. תארו לכם שמישהו שם מבריז, באמצע מעמד הר סיני, פתאום הוא הולך. ומה, אתה משתגע, אתה נותנים לך, לא שברוך נותן לך תורה ואתה הולך, לא שייך. זאת אומרת, לפי זה יוצא, אם לפי רש"י, תוספות בכלל אמר, זה מדרבנן, התורה לא אומרת לקרוא בתורה, זה, באו רבנן, אמרו שלא יש שלושה ימים בלי תורה וזה. רש"י אמר, לא, יש עניין כזה לקרוא בתורה. לפי רש"י זה, לפי רש"י אפשר לומר שזה סוג של לימוד תורה ברבים כזה. זאת אומרת, יש מצוות לימוד תורה, שזה כל אדם באופן פרטי לומד, בסוף כל אחד לומד את אשר ליבו חפץ, בסוף כל אחד לומד את אשר ליבו חפץ. באה התורה ואומרת, פירשי, זה מהתורה, באה התורה ואומרת, לא, אני רוצה שיהיה איזשהו מקום שבו אתם תלמדו תורה ביחד. סוג של תלמידות, זאת אומרת, מישהו יקרא, כולם יקשיבו לו, וזה יהיה סוג של איזשהו מין לימוד תורה כזה ברבים. בא הבאג ואומר, לא אומר, אלא פשוט ככה היה לו בגרס... מה? בפשט הבאג,
לפחות האבן זה המקרא, זה שהתחמה משה מוריד מהסיני, אנחנו כאילו עושים שילוב. אם אנחנו מבינים שמקרא זה כמו רש"י, אז אפשר
להבין
את
באג
ככה.
נכון, אבל...
זה לא שזה שלוש, כאילו, אומר, אם אנחנו מבינים את... כאילו אני אומר ככה, אם רש"י היה מפרש את גמרא על פי הגרסה של באג, זה היה יותר שהמקרא זה כמו...
נכון.
אבל,
נכון, אבל רש"י דייקנו במילה מקרא.
כן, עם הפירוש
של רש"י, כן, אני בגלל שהוא פשטן, ואני לא, מי אני שניתן לו ציון שהפירוש שלו הוא נכון, אבל כיוון שהוא פשטן והוא מדייק במילים, אז המילה מקרא זה לקרוא. זה לא, זה המילה מקרא. עכשיו, נכון, אני לא יכול לדעת בוודאות מה הבאג כאילו סובר על זה, אבל מצד שני, זה מאוד מסתבר, כי כל הדברים האחרים הכתובים, עניין המצוות קיבלנו, קיבלנו תורה שבעל פה במשנה, אז מה נאמר לנו, מה זה הלוחות? אם זה לא עשרת הדיברות, הנה עשרת הדיברות, אז זה משהו מיוחד, אז יש איזה מעמד כזה של עשרת הדיברות, שיש להם באמת מעמד מיוחד בתוך התורה. אבל אם זה מקרא, אז מקרא זה מלשון לקרוא, אז באמת זה לחבר, אבל זה חיבור, נראה לי... מאוד מסתבר, אפשר לומר.
זה נראה שאנחנו מדברים אחרים.
מה?
זה מצוות לימוד תורה, אפשר להגיד, כאילו, לא קריאת תורה.
לא, אז זה ההבדל של רש"י, כיוון שזה נאמר על המילה... מה? לפי רש"י, שזה נאמר על המילה תורה, אז תורה זה מקרא. זאת אומרת, התורה אמרה שיש עניין לקרוא בתורה כדי ללמוד תורה. כי התורה זה מקרא. אז אומרים לנו, תקראו בתורה ביחד, וזה איזשהו סוג של לימוד תורה ברבים, שזה יש לזה איזה ערך. כי... אבל הבאג שדורש את זה על המילה לוחות, אז בעצם לכאורה הוא ממש, לכאורה זה מה שהוא אומר, שכשאתה קורא בתורה, עכשיו, אולי טוב שאתה שואל את זה הרב אבישי, כי מי שראה את הדף מקורות עד הסוף, אז ראה שבזוהר זה ברור לגמרי, זאת אומרת, בזוהר זה כתוב בצורה הכי, הכי, הכי מפורשת, אז אולי אנחנו כאילו כבר מכירים את הזוהר, אנחנו, אבל אני אומר את זה בבאג, גם אם לא, אחרי שאני מכיר את הזוהר, אז הבאג הזה מקבל גם חיזוק מאוד גדול, שמעמד קריאה בתורה הוא באמת סוג של חזרה, הייתי אומר סוג של חזרה גנרלית כזאת, על הסיפור של מעמד הר סיני. יש לזה כמה היבטים מעשיים, לדבר הזה, לפני הזוהר שככה, קצת ככה נתבשם מהעניינים הרוחניים, אבל לפני כן עדיין ככה נהיה בקרקע, שזה כמה היבטים מעניינים שממש נמצאים בפוסקים, בין אם זה בצורה ישירה קושרים את זה, בין אם לא, אבל התוצאה לכאורה היא מאוד מתבקשת. לדוגמה, מה שאומר המגן אברהם, כן, מקור 5, משמע מכאן שאישה חייבת לשמוע קריאת התורה, ואף על פי שנתקנה משום תלמוד תורה, ונשים אינם חייבו בתלמוד תורה, מכל מקום מצווה לשמוע כמו מצוות הקל, שאנשים ועטף חייבים בה. אני בערך העולם שהכל יבדור. מגן אברהם נוגע בנקודה שאני האמת חווה את זה אצלי בבית ממש, כאילו אשתי היקרה, מגיל קטן, לא יודע איך, היא לא מפסידה, משתדלת לא להפסיד קריאה בתורה, ביום בשבת כמובן, כן? לא... כאילו לבוא לבית כנסת ולהספיק להגיע לקריאה בתורה, כמובן מגיעים, כבר מתפללים, יש מוסף, יש וכולי, אבל קריאה בתורה. עכשיו לכאורה זה, אבל כשמגן אברהם אומר, זה לא סתם, זה לא שפה, בסדר, אתה רוצה, מעצמך תעשה מה שאתה רוצה. מגן אברהם אומר, משמע מכאן, לא אכנס עכשיו לכל מאיפה הוא לומד זה, אבל הוא אומר את זה על השולחן ערוך, מתוך השולחן ערוך הוא מסיק שאישה חייבת, אבל לכאורה זה לא מתאים. אם זה לימוד תורה רגיל, אז היא פתורה מלימוד תורה. אז היא רק חייבת בלימוד שהיא צריכה בשביל עצמה, בשביל ההלכות שהיא צריכה, בשביל הדברים שהיא צריכה לחיים האישיים שלה, אבל צוות ככה, קריאה בתורה, זה לכאורה, אם זה סעיף כזה, אז מה, איך מסביר את זה המגן אברהם? אז הוא אומר, זה כמו הקל. אנחנו לומדים את מצוות הקל, דיברנו על זה, למדנו חגיגה נדמה לי, דיברנו על מצוות הקל, אז אנחנו מדברים על זה שם, אבל פה נדבר על זה מהכיוון של קריאה בתורה. מה קורה בהקל? בהקל לא באים ללמוד תורה. בהקל לא באים ללמוד תורה. בהקל הרמב״ם מפורש אומר שמעמד הקל הוא מעמד הר סיני מחודש כל שבע שנים. ובגלל זה צריך את כולם שם, כמו שהיו מעמד הר סיני. היה נשים, היה עטף, כולם היו שם. גם עטף שלא מבינים כלום, היו שם. הם לא מבינים כלום, מה זה יעזור להם שהמלך יקרא להם כל מיני פרשיות בתורה, והם רק בוכים, צועקים, מה זה עוזר? לא, יש פה מעמד של קבלת תורה, זה העניין של המעמד הזה. ואם אומר המגן אברהם שהסיבה שאנשים חייבות זה הקל, אז זאת אומרת שגם קריאה בתורה, לא הייתי מביא טף, כן? הייתי, גם לא כתוב בפוסקים, להביא את הטף, אבל... צעת שני, לפעמים שיש כאלה ילדים, אתם מכירים את הבתי כנסת האלה, של היקים האלה, שברגע שרק איזה ילד מתחיל לרוץ בבתי כנסת, ישר הם יוצאים מגדרה, מתחילים לצעוק, של מי הילד פה הקטן? זה בית כנסת פה, זה לא מגרש השעשועים, הם מתחילים ככה להתעצבן, לצעוק, נהיה עמולה, יותר עמולה מה שהיה קודם. אז כמובן, יש נקודת אמת, מה זה... היום יש מנהג חדש, אתם יודעים מה המנהג היום החדש, הזוגות צעירים, האישה בשבת בבוקר היא עייפה, היא צריכה לישון. והגבר עכשיו הוא בפלונטר רציני, כי מצד אחד הוא צריך לשמור על הילדים, מצד שני הוא נורא רוצה להיות בבית הכנסת. ואז אתם רואים, יש מנהג מפורסם היום, באים עם עגלות, עם ילדים, וככה מנסים איכשהו לתפוס את כל העולמות. זה משהו שלא הכרנו פעם. פעם, אם הייתי צריך, נגיד, פעם, לא יודע, אחרי לידה או דברים שאשתי לא זה, הייתי פשוט נשאר בבית. כאילו, לפעמים, האישה בסוף צריך לשים לב, כן, כמובן, מה קורה איתה. אנחנו צריכים להיות רגישים ובני אדם, ולא הולכים. טוב, תסתדרי, לא משנה מה, תסתדרי, אנחנו הולכים. אז כמובן, אם מישהו יתנהל ככה, אז זה לא אנושי. אבל מצד שני, לרמת הפינוק גם יש סדרי עדיפויות, כאילו. לפעמים זה לא שהיא לא יכולה, אלא תמיד לישון, זה סבבה, כאילו, לישון. ואם הבעל הוא בסדר, הוא אומר, יאללה, זה עליי, אז זהו, אז הוא הכניס את עצמו לתוך המצב. כל פנים סדר, זה ככה בסוגריים כזה, נקודה למחשבה, מה, איפה האמת פה באיזשהו מקום באמצע, לא קיצוני לפה, אבל גם לא שהבית כנסת יהפוך להיות איזה מין גן ילדים מלא עגלות, לא לזה התכוון כנראה המשורר. אבל היקה הזה שהוא צועק, זה לא על ילדים בני שנה שבוכים לו בעגלה, והוא איכשהו מנסה לנער אותם ולהחזיק אותם ככה בזה. יש ילדים כאלה, אתם יודעים, כבר בני כזה... 5, 6, 4, הם באים, הולכים, קלמים את הסוכריה מהסבא, יוצאים, חוזרים, בדי פעם פתאום אומרים איזה משהו. אז על אלה, לפעמים אני אומר, לא צריך כל כך מהר לצעוק, בוא, תן להם קצת לחוות, חוו את הבית כנסת, היו שם, זה לא נורא. אבל אנחנו לא מכניסים את הטף לקריאה בתורה, זה לא כמו זה, אבל נשים, כן. למה? כי זה מעמד הר סיני. אז אם זה מעמד הר סיני, זה מיני מעמד הר סיני, אז נשים הם בעניין. ודבר נוסף ש, שמעניין בעניין הזה, ראיתי פעם ברב סולובייצ'יק, תראו לי לראות פה במקור שבע, שיעורי אבי מורי, זה שיעורים של הרב משה סולובייצ'יק, אחרי שיעור שלם בנושא הזה, מה? כלפי השאלה הראשונה, אז אתה צודק, כלומר זה לא יתקבל בעם ישראל, זה מגן אברהם, מגן אברהם אומר את זה, מכאן משמע, מה? כן, כלומר זה לא, זה שהמגן אברהם אמר, זה אומר שיש בזה איזה נקודה, ויותר אני מסביר את אלה שכן עושות, כנראה יש להם על מה לסמוך, זאת אומרת יש להם על מה, יש להם על מי לזה, מי שלא, קודם כל, ודאי שהיא מתרודה בילדים וזה בכלל אין שאלה, זה ברור, מדובר פה על ההנחה שהיא פנויה לזה, והיא פנויה לזה, אז אולי זה לא כזאת חובה, אבל מצד שני, יש מי שאומר שכן, ומי שאומר שכן, אפשר להבין מאוד מאיפה זה מגיע. השאלה, לימוד מהקל, זה לא ממש קל וחומר, הוא אומר, זה מעין, כיוון שזה מעין הקל, אז לכן אפשר להבין את החיוב שלהם שהוא שייך. אז מביא הרב סולובייצ'יק בשם רבו, רבי משה, בסיכום של שיעור שעוסק בכל הנושא הזה, אז בסוף הוא מביא ככה, אני הבאתי רק את התמצית שלו בסוף, הוא אומר ככה, השוני שבין חובת שמיעה לחובת לימוד. מה ההבדל בין שמיעת התורה, דהיינו לשמוע את התורה בקריאה בתורה, לבין לימוד תורה? אז הוא אומר, משתקף בדיון בכמה הלכות שנשנו ביחס לקריאה בתורה. אחד, עמידה. רוב הראשונים פוסקים כי אין צורך למשל לקריאה בתורה, אולם המהר"ל מרוטנברג, החמיר בדבר כפי שהעידו המורדכי ועוד מתלמידה, וכן כתב הרמ"א, ויש מחמירים ועומדים, וכן עשה מוהר"ם. שוב, דבר מעניין, לעמוד בקריאה בתורה. רוב הציבור לא עושה את זה, לא מחמיר את החומרה הזאת. אני, יש לי שריטה שאני מגיל יחסית צעיר ככה בשנותיי בישיבה, לא יודע, ראיתי את הרמ"א הזה, ראיתי משהו הזה, הרגשתי איזה משהו פנימי, ואיכשהו סוג של כזה קיבלתי על עצמי, אני פשוט אוטומטית נעמד, אני לא מצליח לשבת רק בין הקרועים. כנראה בגלל, בעומק זה כנראה בגלל הדבר הזה. ב', אופן קריאת עשרת הדיברות בטעם תחתון או עליון. אם קריאתם היא השמעת דבר השם, יש לקוראם בטעם עליון כנתינתם. כידוע, עשרת הדיברות, מי שיודע מה זה ידוע, קוראים בתורה ודאי יודעים, אבל גם השומעים אמורים לשים לב. הרי יש טעם תחתון שזה הטעם הרגיל, ויש טעם עליון ששם העשרת הדיברות מחולקות לפי הדיברות ולא לפי חלוקה רגילה לפסוקים. זאת אומרת, חלוקה רגילה לפסוקים, זה אנוכי השם לוקר, נקודה. לא תהיה חפה, לא, נקודה, כל משפט כמו שאר התורה. אבל אם זה טעם עליון, אז זה פסוק מאוד ארוך, כי כל הדיבור על עבודה זרה, או כל הדיבור על שבת, כל הדיבר, הוא פסוק אחד ארוך, לכן יש בו הרבה טעמים מורכבים כאלה, מה הרעיון של טעם עליון? למה שיהיה טעם עליון ולא תחתון? אבל אם זה השמעת דבר השם, אם זה מעמד הר סיני, אז ברור, ולכן כתוב שהקורא בתורה, אם אתה קורא לעצמך שתיים מקרא בתרגום או משהו כזה, אתה יכול לקרוא בכמה תחתון, אבל אם אתה קורא את התורה בקריאה לציבור, בטח בשבועות שזה ממש מעמד הר סיני, או פרשת יתרו, שזה גם יש מצב גם לקרוא את זה בטעם עליון, שאתה עכשיו קורא את עשרת הדיברות כמו שהם היו שם, אז זה טעם עליון ולא תחתון. אותו דבר העמידה. למה העמידה ולא ישיבה? כי במעמד הר סיני כנראה עמדו, נכון? כמו שמתואר בזוהר, ברטט, בזיע וכו'. כלומר, הייתה דריכות. הייתה דריכות. אדם שהוא נמצא במעמד גדול, הוא עומד, הוא לא יושב. ישיבה זה סוג של קצת סטלבטיה מסוימת כזאת, כאילו, קצת בנחת כזה. אגב, בישיבה גם פניר דמים. לפעמים אנשים מקריאה בתורה, זה הרי הזמן כאילו קצת להרפות, ואז נרדמים. ואז זה ממש לא פשוט, כאילו, אם זה מעמד הר סיני, חשבו על מעמד הר סיני, שאתה נרדם, זאת אומרת, הוא מדבר אליך ואתה נרדם, הלו, כאילו, בוא, לא מתאים. ועוד דבר אחרון שהוא אומר, טעות בדברים שאינם משנים את העניין. הרי מה פסק שמחזירים את הקורא דווקא בשינוי שמשתנה על ידי העניין? הוא מעין דברי הירושלמי. ואחר כך הוא מביא, המחבר, כן, בשולחן ערוך, פסק שמחזירים אותו בכל מקרא. הוא גדולה מזה משמע מהרמב״ם, ובעצמי שמעתי מפי אבי אדוני זקני רבי חיים מבריסק ז"ל, שכך מדויק מלשונו של הרמב״ם, שחוזר אפילו על טעמים. יש פה תימנים? מחזירים על טעמים בבית כנסת? או שאתה לא מתפלא עם התימנים?
לא הייתי כל החיים, אבל לא כדאי איתו, לא מומלץ.
לא מומלץ איתו, נכון? ישר זה. אז זה לא, זה לא סתם, יש לזה מה לסמוך. כלומר, זה הרמב״ם שאומר שזה, שמחזירים על טעמים. ואז הוא אומר, אז מה העניין? כלומר, למה להחזיר על טעמים? כלומר, לכאורה, אם לא משתנה העניין, אז לא מחזירים, כמו שהרמ"א אומר, ככה אשכנזים נוהגים. אלא מה, אם זה מעמד הר סיני, ואם אתה עכשיו שומע את התורה ככה מפי עליון, אז התורה מפי עליון היא עם הטעמים. עכשיו, זה נושא בפני עצמו, שלא לא, הוא לא לשיעור הזה, בטח בשיעורים היומיים בטוח שדיברתם על זה הרבה, אנחנו בלימוד של הרמ"א, אנחנו לומדים את הזוהר שם בפרשת ויקל, אז שם יש דיבור על זה, שאת הטעמים, הקורא אומר בעל פה, התורה הרי כתובה בלי טעמים, בלי ניקוד וטעמים, והקורא בעל פה, הוא בעצם מעביר לנו את התוכן הפנימי של התורה, שהוא לא כתוב בתורה עצמה. בתורה עצמה כתוב רק את האותיות והתגין. זאת אומרת, לא יודע, אני עכשיו פתאום חושב על זה, הרב אבישי, במעמד הר סיני, למשה רבנו אולי קרא בטעמים. אבל זה, אני לא יודע איך להגיד, כי שם, לא, כי תחשבו על זה, בלי טעמים, זה ממש כאילו מוציא את, ה, את, ה, את, ה, את הנשמה כמעט מהעניין. זאת אומרת, בוא נגיד ניקוד בטוח, אחרת מה זה, בלי ניקוד, אז אתה בכלל לא... איזה מילה זאת? אין ניקוד, אתה לא יודע איך לקרוא את זה בכלל. איפה אפשרויות לקרוא פסוקים בלי ניקוד? וגם בלי טעמים, אז בסוף, איפה צריך לעצור באיזשהו מקום, את נחתה, סוף פסוק, זה טעמים. אתה עכשיו עולה, אתה עכשיו יורד, אתה עכשיו אומר, אתה עכשיו שואל, מה אתה עושה? לא יודע, אני עכשיו פתאום חושב על זה, לא יודע, בטח יהיה ויכוח, הוא קרא בטעמים, איזה טעמים הוא קרא? כמו שהוא בטוח היה לבוש, כמו כל אחד אומר שבטוח היה לבוש כמוהו, בסדר. אבל לא יודע, זה סתם פתאום אני ככה פתאום איזו מחשבה כזאת, איך זה היה. אבל לענייננו, ודאי שהטעמים הם אלה שמספרים את התורה באמת בסיפור המושלם שלה, ולכן, לפי הרמב״ם, מחזירים גם על טעמים. שוב, זה יותר מוסבר אם אנחנו מבינים, נסכם, ראינו לפי הבאג של לוחות האבן זה מקרא, לכאורה זה אומר שמעמד הר סיני זה קריאה בתורה, זאת אומרת שכל קריאה בתורה היא באמת מעמד הר סיני, וממילא כל מיני דברים שנגזרים מזה, כמו חיוב של נשים, עמידה, האיסור, כל האיסורים שראינו, להפסיק, לצאת וכו' וכו', לקרוא, להחזיר על טעמים וכל מה שמשתמע מהעניין. כמו שאמרנו, נסיים בכמה דקות קצת לחוות את ה... אם קודם כל אם עד כאן יש אולי איזה הערות, שאלות או הערות. אני התחושה שלי זה שאני ממשיך את המעמד הזה. כלומר, אני הופך אותו למשהו, להפך, אני הופך אותו למשהו שהיה פעם, וכאילו אני צריך עכשיו להיזכר ככה בצורה היסטורית, כאילו על איזשהו אירוע כזה שהיה, לבין איזה משהו שבעצם אני חווה אותו כל הזמן. אני כל הזמן חווה אותו בקטנה, שני וחמישי ממש בקטנה, שבת כבר משהו כבר פרשה שלמה, משהו כבר יותר 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 משמעותי, וכמובן עד הקל או הפרשיות שאומר התוספות, כמובן יש חוויות שהן עוד יותר חזקות, אבל אני חושב שעצם עצם המעמד הזה שבו אנחנו נמצאים ביחד, מקשיבים למישהו שמוריד אלינו איזשהו תוכן עליון, מעמד הר סיני, זה להפך, זה משהו יותר חווייתי מאשר מאשר לימודי. זאת אומרת, נגיד רש"י אמר, זה לימוד תורה של רבים. ולפי הכיוון הזה של הבאג, שזה מעמד הר סיני, אז באמת עכשיו כאילו, התוכן כאילו פחות, תוכן עצמו, מה בדיוק נאמר, זה גם ככה יוצא בצורה טבעית. אתה תוך כדי הקריאה בתורה, יש לפעמים שאתה חושב על איזה משהו, פתאום איזה פסוק קשה לך, בסדר, זה קורה בצורה טבעית. בסוף אנחנו לא איזה עציצים, עומדים, מקשיבים. אתה מקשיב, אז אתה גם פעיל ומקשיב למה שאתה אומר, וגם חושב על מה שאתה שומע. אבל באמת, אני חושב שיותר התנועה הנפשית שלנו בקריאה בתורה היא לקבל. אנחנו עכשיו מקבלים תורה. אנחנו עכשיו מתחברים לחוויה הזאת של, שהיא חוויה מאוד משמעותית. זאת אומרת, חוויית מעמד הר סיני בהקשר האמוני בעם ישראל היא דבר שאנחנו יודעים שבין אם זה ברמב״ם שאומר איננו שמעו ולא זדר, איננו שמעו ולא אחר, האש והקולות והלפידים וכל העם מקשיב, ומכאן וימינו בהשם ומשה עבדו, זה קרה במעמד הר סיני. הכוזרי שמדבר על מעמד הר סיני כאיזשהו אירוע שהיה במעמד של כל העם, וקשה מאוד לראות איך אירוע כזה עובר לדורות הבאים בלי שהוא התרחש, כן? בלי שהוא היה אמיתי. גם אם זה לא הוכחה שכלית, אבל זה סוג של חוויה של מסורת שכנראה עוברת מהלך הדורות. קיצור, זה משהו, המעמד הזה הוא משהו מאוד משמעותי, ועד רבה, מה שאתה שואל זה באמת מעורר אותנו אולי לשאול את עצמנו, מה זה הסיפור הזה שמעמד הר סיני ושקריאה בתורה? פתאום הופך להיות, אני כשראיתי את זה לראשונה, את הדברים האלה, ועוד אחר כך את הזוהר, זה משינה לי מאוד את ה... קריאה בתורה לפעמים בבית כנסת נתפסת, קודם כל יש בתי כנסת שבכלל מאחורה כל החבר'ה יושבים מדברים. זה כאילו הזמן של העסקאות. נמכר, מה שנקרא, ניס שבס גרלט נמכר. כאילו, שם זה כל הטריבונה, החבר'ה ש... אז זה תפילת עמידה, קריאת שמה וזה, אז אנשים לא מבינים, אסור להפסיק פה וזה. אבל קריאה בתורה זה כזה, כאילו... מי שברח שם, הגבאי והבעל קורא ועוד כמה לידו מקשיבים. וחלק מהחבר'ה בכלל, שזה ממש חמור מאוד. כלומר, סתם, דבר כזה, לפי הכיוון הזה... תחשבו, כאילו, זה לראות דבר כזה, זה ממש, כמו שהזוהר אומר, צריך לעמוד, לכוון את עצמנו, להקשיב וזה, ואתה לא רק שלא מקשיב, עוד יושב, מדבר, פטפט בדברים, מי לדחול, זה ממש, ובצורה חיובית, זה פשוט שם אותך במקום אחר. אתה לא עכשיו על איזה חלק מהתפילה כזה שבוא נחכה שזה ייגמר, וזה הזמן כזה טיפה לנוח, ואולי טיפה להירדם, ולפתוח ספרים תוך כדי ככה. מכירים את זה שבין קורא לקורא אתה כזה פותח ספר, ואז זה מאוד מעניין אותך, כי אתה באמצע משהו, ואז הבעל קורא מתחיל לקרוא, ואז מה אתה עושה? אתה כבר כזה... אתה כבר ממשיך עם הספר, נותן לו לקרוא. אז טוב, אז אתה סומך על רב ששת שאמר יש 10 חוץ ממני, אז בסדר. אבל אם הוא בהנחה שמה שראינו פה עכשיו זה אכן מעמד הר סיני, אז שם לא אמרו יש 10 וכל השאר עושים דברים אחרים, אלא כולם בעניין. זאת החוויה שקריאה בתורה. מישהו קורא וכל השאר מאוד דרוכים לקריאה שלו, ולא מעבירים את זה ככה. טוב. כן, אז אומר הזוהר ככה, כן, הפתיחה פה למעלה זה מהמתוק מדבש, שנותן איזו פתיחה קטנה לפני הדברים, הוא אומר ככה, הנה הבימה היא בחינת הר סיני, שהוא מידת המלכות, וכתוב, וירד השם על הר סיני, שהוא זר אנפין, היורד אל המלכות, והיינו, הספר תורה שיורד על הבימה. לכן צריך להיזהר בשעת קריאה בתורה בכמה עזרות, כמו שישראל מעמד הר סיני. זאת אומרת, שימו לב מה שהוא אומר פה, וזה בנוי על פסקאות בזוהר שם באותו פרק, באותו עניין, ששימת הספר תורה על הבימה, זה בעצם ירידת השם על הר סיני. זאת אומרת, הבימה זה הר סיני, הר סיני הוא לא סתם איזה פלטפורמה, אלא זה מין כמו עשיית בימה כזאת, שיש בבתי כנסת, ואז מגיע כאילו השם עם התורה שהוא מוריד אלינו, ושם את התורה הזאת על הר סיני, שזה הבימה. זה בעצם הסיטואציה. ואז מפה הוא ממשיך ועומד, נקרא את זה ישר ככה בתרגום, כשמעלים את הספר תורה, סוגריים, שהוא כנגד זר אמפין, על הבימה, שהיא כנגד המלכות, כן, שזה מושגים קבליים, מדי פעם אנחנו מזכירים אותם, החיבור של הזכר והנקבה, הנקבה זה יותר הנבראים, אנחנו, הכנסת ישראל, השכינה, זר אמפין זה הזכר, זה התורה, זה הקדוש ברוך הוא שנפגש איתנו, אז צריכים כל העם לסדר ולהכין את עצמם למטה, באימה ובעירה, ברטט ובזיע. כמו שכתוב במתן תורה, ויחרד כל העם אשר במחנה, ועוד כתוב, וירא העם וינועו, עד שאמרו למשה, דבר אתה עמנו, כמו כל אלה ביטויים של החרדה, של התחושה שהייתה שם, וצריכים לכוון את ליבם, אני ממשיך הלאה, אל התורה, כמו שאתה עם עומדים על הר סיני, לקבל את התורה, ויהיו מקשיבים ויתו אוזניהם לשמוע היטב את התורה, ויסיחו דעתם, מחשבות אחרות, ולא יקראו יחד עם בעל הקורא. אנחנו יודעים שיש איסור לקרוא עם בעל הקורא, וגם כשאתה עולה לתורה, אז פעם בכלל איך זה היה, פעם מי שהיה עולה היה קורא, כולם ידעו לקרוא, מי שהיה עולה היה קורא, ואז לא הייתה שאלה. אחר כך הפסיקו עם זה, לא ידעו, ואז יש בעל קורא, אתה עולה איתו, אתה קורא בלחש, כיוון שאתה בעצם צריך לקרוא, אבל אתה ממש קורא בלחש. יש כאלה, אגב, שמתוך בעל קורא, אני אומר לכם, יש כאלה שממש מפריעים לבעל קורא, הם קוראים ממש בקול, הם חושבים שהם צריכים לקרוא בקול, והם קוראים, הם קוראים קצת יותר מלחש, וזה ממש בעיה, זה גם מפריע לבעל הקורא, וגם זה יוצא כאילו שיש פה שני מעבירי תורה לעם ישראל, זה סוג של שניות כזאת שאסור שתהיה פה. בעל הקורא הוא קורא, והוא קורא, ורק הוא קורא, והוא מעביר עכשיו את התורה, הוא המשה רבנו שמעביר את התורה. ואז הוא ממשיך ואומר, ואין רשות לפתוח את פיהם אפילו בדברי תורה, וכל שכם דברים אחרים, אלא כולם ישבו באימה כמי שאין לו פה. והרי פער פרשו החברים, כשכתוב, וכשעזרא הסופר פתח את ספר התורה, עמדו כל העם מלדבר, זאת אומרת, הפסיקו מלדבר, ואוזני כל העם מספר התורה, כל העם שמעו את קריאת ספר התורה, הוא מביא איזה משהו קבלי, ובזה גורמים תיקון המלכים שנשברו, על ידי שלא קיבלו אור האוזן של אק, שהוא סוד הטעמים, ואתה על ידי הטיית האוזן, הספר תורה, ממשיכים את סוד הטעמים מאוזן דעה, כלומר פה יש כבר איזה מין משהו שקשור בקבלה, לשבירת הכלים שצריך לעשות תיקון, וקריאת התורה היא איזושהי פעולת תיקון בזה שמתקנים את האוזן, בזה שהיא מקשיבה. אמר רבי שמעון, כשמוציאים ספר התורה מארון הקודש, לקרוא בו בציבור, נפתחים שערי הרחמים שבשמיים, ומעוררים את האהבה למעלה במקדש ברוך כנסת ישראל, וצריך האדם לומר כך. מה צריך האדם לומר? מה אומרים כל עם ישראל כשפותחים את הספר תורה? מה? מה אומרים? מה שכתוב בסידורים לומר? מה? פרישמי. ואבן סוהרון, הראיה הספרדים לא אומרים. אז זה כל אחד מה שאומר, אבל בריך שמי, אפילו אמר לנו הרב עומר, שגם הדרדאים, שהם מאוד מתנגדים לזוהר וכו', גם הם אומרים בריך שמי, למרות שזה מהזוהר. אבל כנראה שזה כל כך אמיתי וכללי ונכון שגם הם אומרים, אז זה מופיע פה עכשיו בזוהר, כל הבריך שמי מופיע פה עכשיו בזוהר, כמובן דילגנו עליו, וממשיך ואומר, ואסור לקרוא בספר התורה להוציא את הציבור רק אחד לבדו, וכל הציבור שותקים ומקשיבים, ולא יקראו עם בעל הקורא, כדי שישמעו קריאת התורה מפי הקורא, כאילו הם אתם בהר סיני. בהר סיני שמענו את התורה מפי אחד. התחלה היה קול האלוקי, ואז עם ישראל אמר, דבר אתה עמנו, ואז משה רבנו, היה אחד, לא היה שני קולות, שני קולות זה חס וחלילה, זה סוג של שניות כזו. ומי שקורא בתורה צריך שיהיה אחד עומד אצלו, וישתוק, ולא יקרא בעצמו, שלא ישמע רק דיבור אחד בלבד, ולא שני דיבורים. שון הקודש הוא סוד האחדות, לכן רק דיבור אחד ולא שני דיבורים. ואם שניים נמצאים וקוראים ספר תורה, זה גריעות סוד האמונה, כי מורה שניות באחדות. קיצור, השניות היא חמורה, ומצד שני, דבר מעניין שצריך שיהיו שניים. אז נדמה לי שראיתי פעם באיזה מקום, אולי אפילו זה בזוהר שם בהמשך, שהשניים זה כאילו הקדוש ברוך הוא ומשה רבנו. אומרת, בסוף מעמד הר סיני היו שניים. הקדוש ברוך הוא, דרך משה רבנו, העביר לנו את התורה. אחד מהם רק דיבר, אסור, לא דיברו שניהם. זה בגלל סוד האחדות, שלא יהיה כביכול, יהיה משה רבנו ידבר עם הקדוש ברוך הוא, זה נשמע כאילו משה רבנו הוא כבר איזה משהו בפני עצמו, וכמובן הוא לא. אבל זה מהבחינה הזאת, אבל היו שניים. ובעצם מהבחינה הזאת, הבעל קורא וזה שלידו, הם כביכול, הם הדימוי לזה, לקדוש ברוך הוא ומשה רבנו, שעומדים על הר סיני, ונותנים את התורה, ככה שבאמת כל הדימויים פה הם מאוד מאוד עמוקים, מאוד משמעותיים, ואז כמו שאמרנו, זה ככה אולי נותן איזה מבט על הנושא של קריאה בתורה, ובכלל להיות בזה, כי שבת בבוקר אנחנו יודעים שזה גם זמן קשה, גם לאלה שלא צריכים לשמור על הילדים. מישהו שומר על הילדים, הוא חייב לקום בגלל הילדים. ויש כאלה בחורים צעירים שאין להם ילדים עוד, אבל הם פשוט עייפים מסוף מכל השבוע. אבל הם מפסידים את מעמד הר סיני. אז גם על זה צריך לחשוב. אז זהו, אז צריך, בעזרת השם, לחוות את העוצמה של הדבר הזה, בעזרת השם, לטובה ולברכה, ברוכים תהיו, יישר כוח.